הרב בני לאו.
הנבואה של פרק ל"ב מתרחשת רגעים, אולי ימים, אולי שבועות ספורים לפני חורבן הבית, לפני שריפת ירושלים, לפני שהבבלים מצליחים להבקיע את החומה ולהיכנס לעיר. ברגע הזה, כשירמיהו בתוך חצר המטרה, קורה משהו. דבר השם מתגלה אליו ומבשר לו שהנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות. לך משפט הגאולה לקנות. כל אחד מבין שבדקות האלה הנדלן באזור בנימין לא שווה הרבה, אם בכלל. הרעיון הזה שבן דוד שלו מגיע אליו, לך משפט הגאולה לקנות, זה יכול להתפרש כאיזה משהו מרהיב, משהו כל כך יפה, ששומרים על כללי הגאולה מספר ויקרא, כל אחד יודע את סדר הקדימויות, מי הוא הבעלים הקרוב יותר, מי שומר על נחלת אבותיו, אבל הרי אנחנו יודעים שיש פה ציניות עצומה. בן דוד שמביא עכשיו את השדה אל ירמיהו, הוא בעצם בן דוד שמנסה לעשות עוד קופה קטנה. ככה זה נראה. זה נראה שירמיהו, שכבר כל כך הרבה שנים, מרוחק ממשפחתו, הם לועגים לו, הם בזים לו, הם רודפים אותו, ראינו את זה, את אנשי הנתות, ועכשיו בתוך חצר המטרה, סוג של בית סוהר עם העין הפקוחה של המלך עליו, בתוך המציאות הזאת, אנחנו שומעים דבר השם, מבהיר לירמיהו, עכשיו אתה קונה שדה מבן דודך, כי לך משפט הגאולה. תמונה מאוד מאוד קשה, ירמיהו משחק, אם מותר לומר את המשחק, עד כלליו הקטנים ביותר. יש לנו פה ספר שמתאר לנו איך מתנהל מסע ומתן של נדלן בימי התנך. יש לנו את החתום, שזה החלק העליון של השטר שבו רושמים את פרטי העסקה. יש לנו את כל הכללים הפנימיים של מה באמת עובר בתוך הנכס הזה. יש לנו את המשפט החתום, ויש לנו את הגלוי, וירמיהו עושה הכל הכל על פי ספר. אחרי שהמחירה הוא שלמה, חלקו של חנמאל נסתיים. תנסו אולי ללוות אותו בדרכו הביתה, עם החיוך הציני הגדול שמרוח על פניו, הוא צוחק לכסילותו של הבן דוד המשוגע, שנפל קורבן למזימה, הוא הרוויח כמה אגורות עכשיו, והוא הולך לדרכו. הוא לא מעניין אותנו. מי שמעניין אותנו כמובן זה ירמיהו, וכאן בחלק הזה של הפרק, ירמיהו מפסוק ט"ז ועד כ"ה, פתאום מתפרץ בקריאה איומה. ואתפלל אל אדוני, אחרי תיתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה לאמור, אהה, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול, ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר. והוא ממשיך ומתאר את ידו הגדולה והחזקה של השם, הוא מתאר איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ונותן את הארץ לאשר ישר בעיניו. והנה עכשיו, הסוללות באו העיר ללחדה, העיר ניתנה ביד כסדים, הכל הכל נגמר, אתה הבטחת לפני 40 שנה שיבוא החרב והנה הוא בא, ואתה אמרת אליי, קנה לך שדה בכסף, והעד עדים, והעיר ניתנה ביד כסדים, צועק ירמיהו, איך אתה ריבונו של עולם ממשיך להתעלל בי, הכל כבר נגמר, אני לבד, כולם כבר גמרו ללעוג לי, את כולם נסע הרוח, ועכשיו אני מולך, ואתה אומר לי, תקנה עוד שדה? כמה לעג אלוהים אתה יכול ללעוג לי? זאת אחת הצעקות אולי הקשות ביותר, כואבות ביותר, שאנחנו שומעים מאלבונו של ירמיהו. כאן ירמיהו לא אומר מילה לאנשים שסביבותיו, אין לו כבר מה להגיד להם, הכל כבר נגמר, אבל אתה אלוהים, אתה, אין לך אפילו מנה קטנה של חמלה כלפיי, מי שמנבא בשמך כבר למעלה מ-40 שנה. ואז מגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא עונה לירמיהו. הוא עונה לו ממש כאילו בדיאלוג, תאום, בין הדברים של ירמיהו שמתיח בהשם, לבין דברי השם שעונה לירמיהו, על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, נחתם הדין. הכסדים עומדים להרוס את העיר בגלל חטאי ישראל. בני יהודה, יושבי ירושלים, הכל הכל מסתלק. כל מה שאתה ירמיהו התנבט 40 שנה על עבודת האלילים והמולך, על השחיתות, על הניקור, הכל נכון, הדין נחתם. אבל, אומר ריבונו של עולם, אבל יש עוד תוספת קטנה שאני מבקש ללמד אותך, וזה מפסוקים למדבב ואילך. ואתה, לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל אל העיר הזאת, אשר אתם אומרים ניתנה ביד מלך בבל, הנני מקבצם מכל הארצות אשר ידחתים שמה באפי ובחמתי ובקצף גדול, והשיבותים אל המקום הזה, והושבתים לבטח, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, ונתתי להם לב אחד, ודרך אחד להיראה אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם. זה רגע מלא הוד. תנסו רק לצייר את הרגע הזה. שימו לב לתמונתו של ירמיהו בתוך חצר המטרה. ירמיהו שיוצאת מתוך ליבו, מעומק נשמתו, יוצאת זעקה גדולה ומרה כלפי שמיים, השם אלוהים. אתה אומר לי לקנות עכשיו שדה והעיר ניתנה ביד כסדים. ואומר הקדוש ברוך הוא, לא אשר יראה האדם יראה האלוהים, כי האדם יראה לעיניים, והאלוהים יראה לא רק ללבב, אלוהים יראה למרחקי היסטוריה של נצח. אתם עכשיו ניתנים ביד כסדים, זה נכון. העיר הזאת עכשיו הולכת לשריפה, זה נכון. הגולים יהיו בחרב וברעב, זה נכון. אבל יש גם חיים שמעבר. יש משהו שיקרה מעבר לאותו סיפור של מלך בבל עולה על ירושלים. אני אומר האלוהים, רואה כבר את קיבוץ הגלויות. אני רואה את כל הארצות אשר ידחתים שם, איך אני מושיב אותם אל המקום והושבתים לבטח. אני רואה את ההתחדשות. אני רואה את היו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים. ואני רוצה להגיד לך ירמיהו, אני אסוס עליהם, להיטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת, בכל ליבי ובכל נפשי. אני מקשיב למילים האלה, שנאמרו רגע לפני חורבן הבית הראשון, אי שם ב-587 לפני הספירה, בשנה 10 לצדקיהו, ממש ממש רגעים אחרונים. ושם בעמק הבכה, בתוך הכאב הנורא של חצר המטרה, שם שומע ירמיהו את הבשורה הגדולה ביותר. ססתי עליהם להיטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת, בכל ליבי ובכל נפשי. אנחנו מכירים היטב את הפסוקים של שמע ישראל, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ועונה השם לירמיהו, אני מבטיח, אני מבטיח לנטוע אתכם, את בניכם שאחריכם בארץ הזאת, באמת, בכל ליבי ובכל נפשי. מול קריאת שמה שלנו, יש קריאת ההתחייבות של האלוהים אל בני ישראל. מאוד מאוד יפה אומרת את זה, התלמוד במסכת ברכות, כאילו הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. יש איזה רגע נורא, יש כאלה שמסתכלים על זה בחיוך, יש כאלה שמסתכלים על זה בבהלה, שהתלמוד מנסה לצייר את הקדוש ברוך הוא עם דמות אותה תפילין. ואז שואל התלמוד, שלא מפחד מהמראה הזה, שואל, תגיד, אם כבר מניח תפילין, מה כתוב בתפילין שלו? עונה התלמוד, בתפילין שלנו, בני ישראל, כתוב שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בתפילין שלו כתוב, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. יש אחד כנגד אחד. תחושת האינטימיות הזאת נשתלה כאן, בתוך ליבו, בתוך מילותיו, בתוך רוחו, בתוך נבואתו של ירמיהו, ירמיהו הזועק באלבון. כאן בפרק למד ב', נטע הקדוש ברוך הוא בליבנו באמת, בכל ליבו ובכל נפשו, את האמונה של אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.